שאלה מהאינטרנט. קינה בשבת, המשנה ברורה, אומר, צריך להיות כתוב פה, קינה באה מן הזיעה ואינה פרה ורבה. אז מה ידע זה נקבעה הלכה שאוסרת הריגת קינה בשבת, אבל מותר לפלול אותה בידו. ובטח צריך להיות כתוב לפלוט אותה בידו. השאלה היא, א', אם היום ידוע שקינה לא נוצרת מהזיעה, האם ההלכה תשתנה? ב', מהו היחס לחכמים אשר רושמים דברים שהיום נראים הפוכים? עד כמה היחס להלכה צריך להיות תורה מסיני? או זאת ההלכה וזהו? או שמא יש עניין לביקורתיות על ההלכה ולראות את המציאות בעיניים שלנו, ואז לראות מה ההלכה אומרת? ואם הידיעות המדעיות שעליהן הסתמכו חז"ל השתנו, אולי גם צריך לשנות את ההלכה ביחס למציאות היום בברכה. טוב, זו השאלה משבוע שעבר. כן, אז נענה על א' קודם כל. א', האם היום ידוע שקינה לא נוצרת מהזיעה, האם ההלכה תשתנה? שני רובדים להלכה, הרובד העקרוני והרובד המעשי. הרובד העקרוני הוא מלמד אותנו שכאשר יש לך בעל חי שאיננו נוצר מזכר ונקבה, כי אז איננו מוגדר כבעל חי, איננו מוגדר כבעל נשמה, וממילא לא נאסרה נטילת נשמתו בשבת. העיקרון ההלכתי הזה לא משתנה, ואדרבה, למדת אותו בעזרת ההלכה הזאת. ואם ההלכה באה ללמד אותך את העיקרון, זאת אומרת, היא היישום של העיקרון ההלכתי הזה, אמת ויציב ודבר לא זז. אם תגיד, אבל אין דבר כזה, אין דבר כזה בעל חי שהוא לא בא מזכר ונקבה, אז א', אני מוכרח להודיע לך שהשכלתך לא הגיעה למקום שהייתה צריכה להגיע, כי יש דבר כזה. ישנם יצורים, הם זזים, הם מבחינה ביולוגית הם נקראים חיים, והם לא באים מזכר ונקבה, אלא הם באים מיצור שמתפצל. יצור כזה, זה מין, אני ראיתי את זה, זה מין גמל שלמה, זאת אומרת, לא יודע איך לקרוא לזה גמל שלמה כזה, אבל משהו קטנצ'י כזה, הרבה יותר. אבל דבר כזה, אז סביר שלך אומר שמותר להרוג בשבת, כי זה לא מוגדר כלהרוג, על כל פנים, מותר לבטל את קיצור, הבנו. ביחס לקינה הקונקרטית, אז יכול להיות שההלכה תשתנה. זאת אומרת, אם על פי הידע או חוסר הידע של מה שהיה בעבר הגיעו למסקנות של טעות, לא זיהו את המציאות כמו שהיא, וכיום יש לנו כלים יותר טובים לזיהוי המציאות, אז בתחום היישומי אז ההלכה תשתנה, אבל שוב, ברובד המהותי היא לא תשתנה, ברובד היישומי, כן. כל פנים, שאלה קונקרטית, אפשר להגיד, קינה שבאה מן הזיעה. והיה ומצאת קינה שבאה מן הזיעה, אז זה דינה. לכן שהקינים שאתה מדבר עליהם, זה לא הקינים שהמשנה ברורה דיבר עליהם. ומילא השאלה מעיקר עליך. עד כאן לסעיף א'. ב', מהו היחס לחכמים אשר רושמים דברים שהיום נראים הפוכים? עד כמה היום נראים הפוכים? זאת אומרת, כוונתו, היום נראים היום אנחנו יודעים שהם לא נכונים, זה כנראה כוונת השואה. עד כמה היחס להלכה צריך להיות תורה מסיני, או זאת ההלכה וזהו. אני בדיוק הבנתי פה את מה שכתוב, מה זאת אומרת, עד כמה היחס להלכה צריך להיות תורה מסיני, ועל אותו צד, או זאת, כלומר, זאת ההלכה וזהו, לא או, אלא, כאילו כתוב פה, וזאת ההלכה וזהו, זה תורה מסיני, אנחנו לא יודעים כלום, זאת ההלכה וזהו, זה כוונת הכותב כנראה. או שמה יש עניין לביקורתיות על ההלכה ולראות את המציאות בעיניים שלנו, ואז לראות מה ההלכה אומרת. ואם הידיעות המדעיות שלהן הסתמכו חז"ל השתנו, אולי גם צריך לשנות את ההלכה ביחס למציאות היום. טוב, אני מציע לעשות מהניסוח העמום קצת, לחלק את זה לשני חלקים. קודם, מהו היחס לחכמים אשר רושמים דברים שהיום נראים הפוכים? נעשה מזה שאלה אחת. לא יודע אם זה מתכוון, לא מבין מה הוא, לא מבין מה הוא כותב בניסוח הזה. אבל מה היחס לחכמים אשר רושמים דברים שהיום נראים הפוכים? כלומר, מה היחס לחכמים שאומרים דברים לא נכונים? אז היחס אליהם הוא יחס כאל חכמים שאומרים דברים לא נכונים. אני אתן דוגמה. השאלה הזאת היא לא חוקה בעיניי עם השאלה שמה יחסנו לאדם שידענו עד עתה שהוא אדם חכם, אבל הוא אומר ששקעה השמש או שזרחה השמש. הלוא כיום אנחנו יודעים שהשמש לא שוקעת, היא גם לזורחת. זה כדור הארץ מסתובב סביב צירו, ואז או שאתה רואה את השמש, או שאתה נעלם את השמש מעיניך. אבל השמש לא עושה שום דבר. היא ביחס לארץ די יציבה. בוא נגיד. אז איך אנחנו מתייחסים לבן אדם שמדבר בצורה כזאת, שכיום אנחנו יודעים שזה הפוך? אנחנו מוטרדים עם מי ששואל אותנו את השאלה הזאת. אז נצר בלשון פעם, אני יודע, בימי קדם, אז התייחסו לדברים לא בפרספקטיבה מלוויינים, אלא כמו שאתה רואה בעיניים, ובעין הפשוטה אתה רואה את זה כך, אז כך אתה מדבר. אבל מי שיכול לחשוב בצורה כזאת, ולעומת מי שיכול לדעת מצילומי לוויינים, אז מי חכם יותר? אז זה לא, קיצור, השאלה הזאת היא לא נובעת מאדם חכם, כי לפי מה שהשפה הרגילה את עצמה, לפי מה שלא ידעו באותו זמן, אז אמרו כל מיני דברים לא נכונים. אנחנו חיים עם זה, לא בגלל זה הם חכמים, לא בגלל זה הם לא חכמים. מה ש נכון בדבריהם, מזה אנחנו יונקים ומקבלים, ויודעים שכל חוכמתנו נבנית על בסיס העמל וההישגים של מה שהחכמים הקודמים השיגו, ועל מה שאנחנו יודעים יותר טוב מהם, אנחנו לא מרגישים את עצמנו כל כך חכמים לעומתם. טוב, אז זה יחסנו חכמים אשר רושמים דברים שהיום נראים הפוכים. עד כמה היחס להלכה צריך להיות תורה מסיני וזהו? זאת אומרת, אומרת, זאת ההלכה וזהו, או שמה יש עניין לביקורתיות ההלכה, לראות את המציאות בעיניים שלנו. אז היחס להלכה היא, ודאי שזוהי תורה מסיני וזהו. בטח זה תורה מסיני וזהו. רק צריך לשאול את השאלה, מה אתה מבין במילה הזאת שאתה אומר תורה מסיני? כשההנגדה הזאת בעצמה, שאתה מנגיד בין המושג תורה מסיני ובין עיניים ביקורתיות, קצת מעוררות את המחשבה הביקורתית, שאתה לא כל כך מבין מה זה תורה מסיני. ונציין פה בלי פירוט של העניין הזה יותר מדי, שוודאי שצריך להסתכל בעיניים ביקורתיות. תלמיד חכם, הוא ודאי מסתכל על ההלכה בעיניים ביקורתיות, ולכן יש לך את פוסקי ההלכה בכל דור ודור. מכל מקום, מי שחושב את עצמו שבגלל שפתח איזה ספר בהלכה וראה שם דברים שהם לא מתאימים מן המציאות, אז הוא כבר חכם יותר גדול, מכאן ואילך הוא ייזהר לא לקבל דברי אותו חכם. זה כמו מישהו נפח כיום את ניוטון, יגיד, גרביטציה. איפה אתה חי עם ניוטון? אתה לא שמעת על זה שיש תורת יחסות? וזה, טוב, מכאן ואילך, ניוטון, הבנו מזה. נשאיר אותו. אפשר להירגע, וצריך להיזהר ממנו, ואנחנו לא... כאן ואילך אני לא שם לב לכל מה שניוטון מדבר, בגלל שמי שמסוגל עכשיו בצורה כזאת, אז מי הוא? מה? בטח לעומתי. אז שוב, זה טיפש גדול מי שמדבר בצורה כזאת. תלמד את ניוטון, תלמד את לחשוב, ותדע לך שהוא גאון כזה, ספק אם ה-IQ של איינשטיין הגיע ליכולת של ניוטון, וזה שהוא הגיע ליותר, בסדר, הגיע ליותר, אז מה? תלמד את מה שאתה יכול ללמוד, תקבל את מה שאתה יכול לקבל, ולעניין פיזיקה בכלל שואלים אותך, אתה קטן, וזה שאתה יודע כמה ידיעות שלא בזכותך, שאתה יודע אותן יותר טוב ממה שידע האדם הגדול משכבר הימים, בסדר. אז אתה יכול להיות מאוד גאה על זה שאתה ננס על גבי הענק, ואתה רואה יותר רחוק ממנו. ממש אתה גדול, אתה גם יכול להגיד כמה שהוא נמוך הענק הזה, כמה שאתה גדול. ממש, אתה יכול להיות מרוצה מעצמך. אבל מכל מקום, במקום שצריך לקבוע הלכה בניגוד למה שנכתב, שבזה יש את הגדולים של עולם הננסים של ימינו. והם בסדר, בשביל זה הם יקבעו את ההלכה. אבל זה לא ניתן לכל שוטה המתיימר לחכם לב להכריע בדברים האלה, שמה שלא נראה לי, כן נראה לי, זה כך, זה כך. אתם יודעים, חכמים ודאי שמסתכלים באופן ביקורתי על כל מה שנאמר, על מה אנחנו, אנחנו שעוסקים פה בסוגיית הפלורליזם, אנחנו במה שעוסקים בשיעורים האחרונים, זה כל פשוט לנו. כי ודאי שכל דור בא לפקפק על המסקנות של הדור הקודם ולחתום. לחתום אותם או כדוגמתם או הפך מהם. כל דור על פי עניינו, והדבר נכון גם כן במסגרת ההלכה, לפוסקים ולגדולי ההלכה, ולאל שיודעים על מה הם מדברים, אבל לא להמון הרחב. בעומק העניין, זה המושג של מה שנקרא תורה מסיני. ביחס למושג תורה מסיני, אולי ארחיב קצת את העניין, ישנם שתי הבנות. אחד, זה כמו שהכותב מבין פה. זאת אומרת, משתמש בעגה הלגיטימית, שככה ההמון הרחב מדבר, ולפעמים גם מגדולי ישראל, שהמשמעות של תורה מסיני, זאת אומרת, בסיני, זאת אומרת, התורה היא הידע האולטימטיבי. זאת אומרת, ניתן לך באיזה רגע היסטורי מסוים את הידע האולטימטיבי, ניתן לה הידע המוחלט, אינפורמציה בדיוק כמו שהיא, וכאן ואילך אתה נוסע לפיד, מה שנקרא. מעביר את הלפיד מדור לדור, ואמרו לשמר את המידע ולשמר את האש הקדושה, שלא תכבה. מכל מקום, כשחזל למשל הודיעו לנו שבאגדתם הקדושה של משה רבינו מסתכל שם בתילי תילים של הלכות שמוציא רבי עקיבא מכתרי אותיות, והוא לא מבין מה הוא אומר. זאת אומרת שמה ש תלך ותברר בפרטי פרטים תורת הדורות, משה לא ידע את זה. על אף שכל מה שיגידו כל הדורות כולם זו הלכה למשה מסיני, אבל משה לא ידע מה הוא אמר. אז איך זה הלכה למשה מסיני? אז הנה ככן, התורה שהיא הלכה למשה מסיני, תורה מסיני, זה לא חזל האלה לא מבינים את המושג תורה מסיני כידע אולטימטיבי שנמסר. כידע הזה שנמסר, משה רבנו לא ידע אותו. אם הוא לא יודע, אז איך הוא יכול למסור? אלא תורה מסיני זה כמו שכבר יצא לנו להזכיר בשיעורים על הפסוק עד כלותו לדבר איתו, כללים מסרה הקדוש ברוך הוא את התורה למשה. כך אומר המדרש, תורת סיני זה תורת העיקרון, חשיפת הקטגוריאליות הנשמתית של כנסת ישראל, זוהי תורת סיני. משה קיבל תורה לא בסיני אלא מסיני, הוא מסרה ליהושע. לכאורה משה קיבל תורה בהר סיני מהקדוש ברוך הוא, הוא מסרה ליהושע, ככה היה צריך להיות כתוב. לא, כי הכתוב הזה משנת חכמים אומרת שמשה קיבל מסיני, כי סיני זה לא מציין מימד גיאוגרפי ותו לא, אלא כמו שהפסוק אומר, השם בם סיני בקודש. יש שני מידות בתלמידי חכמים, אחד הוא עוקר הרים ואחד הוא סיני. סיני ועוקר הרים, אז תמיד חכם קוראים לו סיני. מה זה סיני? סיני זה לא אחד שעובד בסברות, אלא הוא קשור למקוריות התורה, לכלליות התורה, לרוח התורה, למהות התורה. ככה הרב צידה מסביר את העניין. וסיני עדיף מעוקר הרים, כי כולם צריכים למר יחיתה, לחם היסוד. כל מתחיל מהמקוריות, ואחרי זה נראה אותך חכם, פלפלן, חריף. סיני זה מקוריות התורה, זו הקטגוריאליות הנשמתית של כנסת ישראל, שכל דורות האומה הולכים ומופיעים אותו בתורתם. שומע מפי חכם, אומרים חז"ל, כשומע מפי הגבורה. ודורשי רשומות אומרים מדרבנן בגימטריה מפי הגבורה. כי באמת הסיניות הזאת זה האידאה המכוננת את נשמות ישראל כולם, שהולכת ומופיעה בנצח ישראל. ורוח השם אשר על עמו חיינו ואורך ימינו הם נגר מה בלילה, ובכל יום בת קול יוצאת מי חורב ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כי חורב הזה, סיני הזה, זה התוכן הנשמתי הפנימי שתובע את הגובה שלו בכל יום. ונותן התורה הוא לא זה שנתן התורה, אלא חיי עולם נטע בתוכנו נותן התורה. כי הנטיעה האלוהית שבתוכנו זה חיי העולם, והנטיעה כדרכה היא עץ החיים למחזיקים בה, הולכת וצומחת, הולכת ומופיעה, הולכת ומופיעה בזרם חייה, על ידי נותן ונותן 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 התורה כל הזמן, כל הדורות, למי שמטה את אוזנו לסיני. וזה תורה מסיני, שבכלל לא בטוח שהיא לא משתנה בידיעות הקונקרטיות, אדרבה, כי העץ משתנה כל הזמן, אבל זה אותו עץ, זה אותו DNA, אותם עקרונות, זה אותו שורש. עץ חיים היא, ממקור אלוקים חיים, חיינו ואורך ימינו שבהם נהגה יומם בלילה. והתורה כולה היא הבל בפני תורתו של משיח, אומרים חז"ל. תורה שאדם לומד בעולם הזה, הבל בפני תורה שהוא לומד בעולם הבא. מה זה הבל? אנחנו נולדים להגיד פעמים רבות. לא ממש מוציא שטויות, כי זה חוזר מעניין לעניין באותו עניין. אנחנו באים להגיד שאנחנו כל הזמן עוסקים בטעויות, טעויות, טעויות. זה הערך של תורת אמת. לא, התורה היא אמת, כי כולה אינה אלא ביטוי של נשמת כנסת ישראל, שהולכת בצומחת לאורך כל הדורות במה שהיא חושפת את השאיפה הנשמתית שלה להשם אלוקים אמת. והתוכן הזה הולך וחושף את כל איכויות התורה שהם כולם בבחינת הבל, כמו הבל פה, לא שטויות, אלא כמו הבל לבלים, אמרו קהלת, הבל לבלים, הכל הבל. הבל ועות רוח. אני מסביר את זה רבי דוד חיים משה ולי, תלמידו של הרמח"ל, שההבל הוא רוח החיים הפנימי, כמו הדיבור שהוא יוצא מהבל הפה ומקבל את גימורו, את עיצורו, בעיצורי הפה, עד שהופך להיות לכלל דיבור שלם שמורכב מההבל הכללי המקבל את צורתו הקונקרטית במוצאות הפה. כך התורה כולה היא הבל בפני תורתו של משיח. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, שהולך ומופיע מדור לדור, ששבח מעשיך עד תורתו של משיח, שתביא את הדברים לגיבור המלא שלהם. אבל הכל תנועה אחת, של התורה הזאת לא תהיה מוחלפת, לא תשתנה. ברוחה העצמי, ברוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, עם ההיגדים הקונקרטיים שהם תמיד מתאימים אל העיקרון, אל הכלל, אל הנשמה, אל ההבל ורעות רוח. אלוקים הרועה אותי מאותי ועד היום הזה. יש את הרוח הפנימית, הרועה, הדוחפת, שהכל הבל הבלים, אמר הקהלת, הכל הבל, הכל להבין שהוא בתנועה, הולך וזורם, הולך וחושף, הולך בגולמיותו עד שחושף את צורתו המלאה. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים יראה, מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. זאת היא מסקנת הכל הבל. הבל הבלים, אמר הקהלת, הבל הבלים, הכל הבל. שבעה הבלים יש כשבעת ימי בראשית, המכוננים את המציאות. על כל פנים, כל זה מתלכד עם המושג תורה מן השמיים, או תורה מסיני, זה הכל אותו עניין. צריך להבין את זה, זה הערך האלוקי המוחלט שבעומק נשמתנו, שכולל את כל התופעות כולם, של כל הדורות כולם, שהם כולם מסכת אחת של רוח השם אשר עלינו ודברו השם בפינו, וזה נקרא תורת סיני. טוב, עד כאן לכבוד השואל הנכבד.